שלנו על התוכנית סיפורה של שפחה. בכל שבוע אנחנו נדבר עם נשים מעניינות, חוקרות, נשות רוח, הוגות, שישוחחו איתנו על הפרקים. השבוע יש איתנו את דוקטור אורנה דונט, שחוקרת אימהות, פיריון, על הורות. אני מניחה שכשראית את הפרקים הראשונים של העונה, היה לך הרבה מה להגיד עליהם מהזווית של המחקר שלך.
אני רוצה קודם להגיד מה עלה בי כאישה בחברה. צפיתי בשני הפרקים הראשונים בתחושה של בעתה קשה. ממש לא יכולתי לדבר שעה ארוכה אחרי שסיימתי לצפות. ואני אקשר את זה גם, זה קשור לי למחקרים. שני הדברים מבחינתי מעורבבים אחד בשני, זה לא במנותק. יש שם כמה דברים שבעיניי הם מעוררים בעתה. אחד, זאת ההבנה שזו טלוויזיה, זו סדרת טלוויזיה, אבל זה לא כל כך מופרך מה שקורה שם בסדרה.
וההבנה... בעצם רוב האירועים הם גם אירועים שיש להם איזשהו בסיס היסטורי, דברים שבאמת קרו.
בסיס היסטורי וגם משהו שאולי תמון... צפוי לנו מעבר לפינה, זאת התחושה, ובגלל זה גם כל כך מבהיל בעיניי, שיש משהו שקורה בשנים האחרונות, שיכול להיות שהוא הולך לשם או חוזר לשם. והסדרה היא בעיניי, מבחינתי, זה בעצם לצפות במציאות שלנו כיום, פשוט שיגבירו את הווליום. והיא עושה קונקרטיזציה לדברים שבעיניי כבר נמצאים בשטח, שהיום נמצאים בשטח בווליום, זה הכל עניין יחסי, זה בווליום נמוך יותר ביחס לסדרה.
מה למשל
הרגשת? קודם כל ההתייחסות אלינו באופן פונקציונלי, שאנחנו אובייקט בשירות למען צרכים של אחרים, אם זה בחסות של אמונה דתית, אם זה בחסות של פטריארכיה, אנחנו בשירות למען, וזה בסדרה בא לידי ביטוי אגב, בשני תפקידים שיש שם לנשים. אחד, זה הנשים שבאמת הן הפוריות ומצופות ללדת את הילדות והילדים. והשנייה, אני חושבת שקוראים להם אולי ג'יזבליות או משהו.
ג'זבליות. הנשים שעוסקות בזנות. זה כמו תסביך קדושה קדושה של נלקח לקיצוניות.
ממש, המדונה והזונה, וזה אנחנו בשירות למען. ולכן במובן הזה, זה רק להגביר את הווליום על דברים שאנחנו רואות כבר היום, ואני רוצה להגיד עוד משהו ש... הוא באמת מעורר חשש מאוד גדול, זה כל אותם קטעים שבהם מראים מה היה קודם. כי זה מחלחל את ההבנה שגם אם נדמה לנו שהגענו לאיזה שהם הישגים, ליותר ויותר נשים מקבוצות חברתיות שונות, עדיין קיימת אפשרות לעשות אנדו, ושזה כמו האורלוגין מכה חצות והכרכרה הופכת חזרה לדלעת. היה נדמה לנו שהנה אנחנו כבר שם ואין, השגנו את כל הדברים האלה בדם, יזע ודמעות, ואפשר לחזור אחורה.
העניין הוא שמשהו שמאוד נוכח בסדרה בעיניי, שאפשר לראות גם חלק מהתהליכים בישראל שמאוד מקבילים למה שקורה בסדרה. כלומר, גם העניין הזה של הפקעה של הגוף של האישה לטובת הכלל, הפיריון שלנו כנשים, הרבה פעמים יש רטוריקה בישראל, וזה גם נוכח אצלך בספרים שלך, את חוקרת גם חרטה על אימהות וגם על הורות, את מדברת בספרים שלך על זה שבחברה הישראלית הצורך לעשות ילד הוא משהו שהוא לא רק צורך פרטי של האדם להגשים את הרצון שלו להיות הורה, יש לו גם איזושהי מחויבות כלפי הכלל, בגלעד זה כלפי המין האנושי שנמצא בסכנת הכחדה, ובישראל זה גם... סוגיות דמוגרפיות, גם הטראומה של השואה, של למלא את השורות של האנשים שאיבדנו. והייתי רוצה שתדברי קצת יותר על מה בעצם הופך חברה לחברה שמועדת לפורענות במובן הזה, לדעתך.
אני יש כאן מאפיינים בישראל שהם ייחודיים ואפשר לדבר עליהם, אבל אני חושבת שצריך לתת את הדעת על כך שלדעתי אין כמעט חברה שלא קיימת בה, שני דברים שקיימים. אחד, שנשיות שווה אימהות, ואז עושים לנו רדוקציה לביולוגיה שלנו. זה לא משנה שאת ואני יכולות להיות מאוד שונות אחת מהשנייה, אם זה בחינוך שלנו ומאיפה באנו ובצרכים וברצונות ובחלומות ובכמיהות, עושים לשתינו רדוקציה לביולוגיה, לעברי הרבייה שלנו, ואז מהבחינה הזאת אנחנו אמורות לרצות את אותו דבר, וגם בדיעבד להסתכל לאחור ולהבין את אותו דבר. זאת אומרת שאם הפכנו להיות אמהות, שתינו בתוך הביולוגיה שלנו מקודד, שנסתכל לאחור ונגיד זה היה כדאי. אני חושבת שאגב, בקשר לסדרה, יש בסוף הפרק הראשון שג'ון ככה
תולשת
את, את מה שרצו באוזנה, כן. כמו, כמו שמתנהגים באמת לחיות,
בלמות.
כי גם הן נחשבות לפחותות ערך בחברה שלנו, והיא אומרת שם את כל המאפיינים שהם הופכים אותה לסובייקטית, כדי גם נראה להזכיר לעצמה. היא אומרת, אני ג'ון אוסבורן, ואני, זה הגובה שלי, וזה המשק, ואני, זה לא נראה לי, שולי או פחות ערך להגיד את הגובה שלה, את המשקל שלה, מי היא, מה היא, כדי להזכיר בדיוק למול הדה-הומניזציה וההאחדה הזאת שעושים לכולנו נשים.
אז זה דבר... יחד עם זה גם מאזכרת, אבל את זה שיש לה שתי שחלות מתפקדות. יש לי שתי שחלות מתפקדות, זה חלק מהדברים שהיא אומרת במונולוג הזה.
כי בחברה כזאת זה הרבה פעמים מופנם, זה חלק מהתפיסה העצמית שלנו נשים. אז זה דבר אחד שאני באמת לא מכירה חברה שבה אין את התפיסה הזאת שנשיות למאדרין שווה אימהות. וגם... לא יודעת, הרבה מאוד מהחברות, אני לא יכולה להתחלב על כולם, אבל יש צורך למען האומה שנלד ילדות וילדים, זה נתפס ככוח כלכלי, פוליטי, טריטוריאלי, you name it, ולכן אומות זקוקות שאנחנו נשים נלד.
אני רוצה שנדבר על הדמות של סרינה, שהיא דמות בעיניי שממש חיה את חייה דרך שתי שחלות הלא מתפקדות שלה, mm-hmm. וזה מפתיע שהן לא מדברות במקומה, כי כל המהות שלה, זה אני לא אישה פוריה, ולכן הזהות שלי תיקבע על פי האם אני אצליח למרות הכל להביא ילד או ילדה לעולם דרך הפרוקסי שלי שהוא שלפרד. והדמות שלה באופן מאוד לא אינטואיטיבי מעוצבת דווקא לא כרעה קלאסית, כי אנחנו כן מרחמים עליה ומזדהים איתה, אבל במחקרים שלך את יכולה להצביע על כך ש היום שאחרי עבור סרינה יכול להיות שהוא יגלם בתוכו הרבה חרטה.
זאת שאלה טובה, מה יקרה איתה בבוקר שאחרי, גם הרבה נשים שנגיד נמצאות להבדיל בטיפולי פוריות, מספרות הרבה פעמים ואני חושבת שסרינה נמצאת גם בדבר הזה, שהיא מאוד 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 מרוכזת וממוקדת, רק שתהיה נראות של הריון, שתהיה נראות של לידה, והרבה פעמים אין את המחשבה מה קורה בבוקר שאחרי, ובאמת נשים שנמצאות בטיפולי פוריות, לא מעט מהן מספרות, שלפעמים זה מכה בהן בבוקר שאחרי, כי הן מבינות גם בדיעבד עד כמה הן היו עסוקות במפגש של ביצית וזרע, ושזה יהיה מוצלח ולשם מכוונים כל המשאבים הרגשיים והכלכליים גם לפעמים. והבוקר שאחרי, הוא מעוצב באופן קולקטיבי לכולנו, שאנחנו קמים בבוקר והחלום מתגשם ויש שבעות רצון ושיהיה סוף טוב לסיפור הזה ושכולנו נסתכל לאחור ונגיד זה היה כדאי, גם אם יש קשיים, היום כבר מדברים יותר על הקשיים שיש בהורות, אבל שעדיין יש כאן איזה סיפור ליניארי שגם אם יש איזשהו קושי ונגיד גם דיכאון לאחר לידה, אז נותנים לנו יותר מרחב זמן שאפשר לבטא את זה, אוקיי, אז זה לא קורה לך בדקה הראשונה אחרי לידה, אז חודשיים, חצי שנה, שנה, אבל אנחנו אמורות לספק את הסוף הטוב, שבסוף כולנו מתיישבות בנינוחות בתוך זהות של אימא, ואומרות, כן, למרות כל הקשיים זה היה, בשבילנו זה היה נכון. ואז מגיעות נשים במחקר שאני עשיתי על חרטה, והן לא מספקות את הקתרזיס הזה, והן אומרות, לא, גם לפעמים גם ממרומי הסבתאות אומרות, גם אחרי 30 ו-40 ו-50 שנים שאני אימהות, לא, לא, בשבילנו זה לא היה נכון. זה יש, סרינה שם, היא בתוך שריון של הגנה גם עצמית, בתוך המערכת שהיא הייתה חלק מהידיים המכוננות שלה.
נכון.
זה יהיה מאוד מפתיע אם היא תקום בבוקר ותגיד מה עשיתי, אבל אני... מחכה לראות מה הולך להיות שם.
וזה נורא מעניין, כי גם אנחנו יכולים לראות פה דוגמה קלאסית לזה שהמוסר הרבה פעמים נדחה בפני הזכות להורות. Mm-hmm. כלומר, אנחנו נותנים כחברה צדקה להרבה דברים שהם אלמלא, זה היה סוגיה של רצון לילד, היינו מתייחסים אליהם כאל מפוקפקים, כאל פליליים. להבדיל אלפי הבדלות, למשל, אנחנו מדברים פה על תעשייה של נשים פונדקאיות, שהיא גם מאוד מורכבת מבחינה מוסרית. הרבה אנשים מתייחסים יותר בחיוביות לאישה שקונה את גופה של אישה אחרת כדי שתביא לילד, מאשר לאישה שקונה כליה מאישה אחרת כדי להציל את חייה. וזה נורא מעניין לראות את השניות הזו. זה משהו שאת נתקלת בו במחקר שלך, באיזה שהם קווים מוסריים שמאבדים את התוקף שלהם כשמדובר ברצון האינסופי הזה להיות אימא?
אחד האנשים שהשתתפו במחקר אמרה את זה ממש במילים האלה, שמבחינתה, בזה שהיא ילדה, היא עשתה עוול לעצמה, עוול לילדים שלה ועוול לחברה. וזה באמת ממש לעמוד בזווית ולהתבונן על מה שקורה פה, זווית שהיא מאוד לא מקובל לחשוב עליה, כי ממש מקובל לחשוב שהדבר הכי אלטרואיסטי והכי תורם לחברה זה כן, ללדת ילדות וילדים. היא מציעה פה זווית אחרת, היא אומרת, אני עשיתי מבחינתי עוול, החרטה שלה מגלמת בתוכה תחושה שהיא עשתה מעשה לא מוסרי. שואלים אותי הרבה פעמים, האם לדעתי צריך רישיון להורות, האם צריך להגביל את העניין הזה של למי, עד לאן נמתח את הקווים, כמו למשל מזרע של אנשים שמתים, כן. מגברים שמתים, האם מותר אחרי זה לסבא ולסבתא, יש כאן הרבה כן. מאוד שאלות מוסריות, פילוסופיות שעולות. אני הגישה שלי, בגלל שאני פחות רוצה, בגלל שאני מאוד מבינה את הרצון באמת, העמוק של אנשים להפוך להיות הורים, אני חושבת שהנקודת תורפה, מה שאנחנו צריכים להתייחס, זה באמת שינוי השיח, שלא תהיה סטיגמטיזציה כלפי אנשים שהם לא הורים, ואז אולי יותר ויותר אנשים יוכלו באמת להכריע של עד כאן, אלה הקווים שלנו, או שזה לא יהיה סוף העולם אם אנחנו לא נהיה הורים. בקונסטלציה החברתית כיום, זה כן נחווה ממש בגוף העולם. ראשון כסוף העולם, ולכן זה קצת לצקצק בלשון שמצד אחד אנחנו אומרים לאנשים כחברה שאין לכם שום ייעוד, ובפרט לנשים אין לכם שום ייעוד, שום משמעות בחיים אם אתן לא אימהות, ואז לבוא לצקצק ולצקצק בלשוננו, את תראו עד לאן הן מוכנות ללכת, כי הן רוצות להפוך להיות אימהות.
מה שמעניין פה זה גם ההיבט הביולוגי, כי בעוד שבחברה שלנו יש דגש מאוד מאוד אז, על הביולוגיה ועל זה שיהיה לך ילד ביולוגי משלך ואימוץ נחשב כפשרה, דווקא בעולם של גלעד, במובן הזה, הם דווקא איכשהו מדפדפים על הביולוגיה, והביולוגיה לא כל כך מעניינת אותם, כי אנחנו רואים שגם כשסרינה מתעמתת עם המפקד, והיא אומרת לו, זה לא הילד שלך, זה מזרע של מישהו אחר, הוא גם, הוא מדפדף את זה.
ממש.
זה לא, זה בכלל נון אישו מבחינתו, העיקר שיהיה ילד.
כן.
לא משנה ממה ואיך. איך את מסבירה את השינוי הזה בתפיסה, שהוא משהו שמאוד דווקא לא נוכח בעולם הנוכחי שלנו?
זאת שאלה טובה, על זה אני לא חשבתי, אני רק, כל מה שאני יכולה כרגע, אני לא רוצה לשלוף גם משהו ככה מהשרוול, אבל אני אומרת, כל מה שאני יכולה לחשוב כרגע זה פשוט להסכים איתך שאנחנו חיות בחברה שהיום באמת מקדשת קשרי דם ומוכנים לעשות הרבה מאוד דברים רק כדי שזה יהיה הילדות והילדים הביולוגיים. יש כאן מין איזו היררכיה, ואולי כאן זה מתקשר, זה ילדות וילדים ביולוגיים, אז ילדות וילדים מאומצים, ובתחתית של זה, זה אי-הורות. זאת אומרת, ואז יכול להיות שיש כאן, אוקיי, זה לא האולטימטיבי, האולטימטיבי הייתה שסרינה כן הייתה יכולה ללדת את הילדות והילדים, אבל אם אין ברירה אחרת, זה עדיף, כל דבר עדיף, מאשר על כלום. וזאת ההיררכיה בעצם שנבנית כאן, ואני מניחה שגם שם, אם הייתה את האפשרות לסרינה ללדת ילדות וילדים ביולוגיים משלה, לא הייתה פנייה לאישה אחרת. זאת אומרת, כי עדיין אותם ערכים נמצאים בבסיס. ואם אי אפשר, גם פה בחברה שלנו אומרים, אוקיי, אז לא ככה, אז ככה, אבל העיקר שתהיי אימא.
בי הוק אור בי קרוק, מה
כן,
שנקרא.
כן.
ויש עוד משהו שהוא מאוד מעניין בחברה הגלעדית, והוא נטייה לראות את האימהות או את ההורות כאיזשהו מנגנון שהוא מעבר להגשמה עצמית, איזשהו מנגנון של הגשמה חברתית והצלה של האנושות.
כן.
והשאלה היא אם רק בחברה שהיא חברה על סף כיליון, אנחנו רואים מאפיינים כאלה, או שזה משהו שהוא קיים גם בחברות. כלומר, כרגע אנחנו לא נמצאים, אפשר להגיד, יש את האיום הערבי סביבנו, ויש את האיום הדמוגרפי, אבל אנחנו לא נמצאים במצב שבו אנחנו לקראת סוף הכיליון האנושות וסוף האנושות, ועדיין הרטוריקה הזו קיימת. אז
מאין אני חושבת זה? שאנחנו עדיין מסתובבים כפרטים, גם כקולקטיב, אבל גם כפרטים, עם פחד מוות משווע, גם ברמה הפרטנית ובמובנים רבים, ילדות וילדים וילודה, הם נתפסים חברתית כדרך עוקפת מוות. זאת אומרת, אני אוכל יהיה משהו אחריי שישאר. ילדים הם איזה מין כלי חסון של דברים שאני לא רוצה שיקחדו ויעלמו מהעולם הזה. והם מגלמים בגופם את רוח החיים. וכן רואים את זה, אני חושבת שהצורה המובהקת ביותר של זה, זה התופעה של בייבי בום. זאת אומרת, שם באמת, זה, עוד פעם, זה ווליום מוגבר למשהו שאני חושבת שאנחנו חיים אותו ואיתו, גם בחיי היום-יום, שגם אם לא תחת איום ממשי ומיידי עכשיו. זאת אומרת, העניין של בייבי בום הוא פשוט שם לנו מול העיניים, מראה על עד כמה אנחנו כל כך חרדים מהמוות, ואין מה לעשות, ילדות וילדים בתפיסה הם רוח החיים.
אגב, משהו שנורא מעניין זה ש... העקרות מיוחסת בעולם הזה רק לנשים. אישה בעולם הזה או שהיא עקרה או שהיא פוריה, אבל הגבר אין בכלל דיון לגבי העקרות או הפוריות שלו. ודווקא אנחנו נחשפים לזה שרוב הסיכויים שמי שעקר בזיווג בין סרינה לבין המפקד, הוא המפקד. אבל זה משהו שהוא לא נידון. זה משהו שנוכח גם בחברה שלנו היום לדעתך, שנשים הן אלה שנושאות את נטל העקרות?
לגמרי. אני חושב, אנחנו נשים נתפסות כחמל הגלוי של הרביעה. בעוד גברים, על אף שכמובן יש להם חלק פה והם גם הם שותפים לעניין, מערכת הרביעה שלהם נחשבת כשקופה, ואפשר לראות את זה קודם כל באמת שהרבה מאוד מבעיות הפריון נגרמות, אני חושב 40%, קראתי לאחרונה ש40% מבעיות הפריון נגרמות בעקבות קשיים או סיבוכים שיש אצל גברים, אבל זה רק בסוף בסוף ואולי אולי יגיעו לבדוק האם הבעיה אצלם. ורואים את זה גם בכל מה שקשור לאחריות למשל על אמצעי מניעה, גם בכל מה שקשור לטיפולי פוריות, וגם ביום-יום. אני חושבת שלמשל זוג שלא רוצה להיות הורים, ויצטרך למצוא את הפתרון, אני מדברת על זוג הטרוסקסואלי, שלא רוצה להיות, הם לא רוצים להיות הורים. אני חושבת שדי המובן מאליו יהיה שהאישה תלך ותדאג לזה, אם זה בהתקן תוכחמי, איך ש... כמעט ולא יעלה לדיון, לא תעלה לדיון האפשרות שהוא יעשה וסקטומי, שזה חיתוך צינוריות זרע. יש איזה, אנחנו אלה שאחראיות על זה.
או אפילו קונדום נחשב אצל גברים כאיזה משהו מוקצה, כי זה הרי פוגע בעונג הגברי. והעונג הגברי הוא גם משהו שאנחנו צריכים לקדש ביחסי מין. אגב, בגלעד אנחנו רואים שאין בכלל עונג מסקס, והעונג מסקס הוא מוקצה. יש בכלל, מעבר לג'זבלס ולשפחות, אנחנו רואים שגם הראיות הן מקרה מוקצן כל כך של קדושה, שאפילו אי אפשר לקיים איתם יחסי מין בשביל הכיף.
אז... טוב, עם השפחות, בואי נקרא לזה, זה אונס. נכון. אונס זה לא יחסי מין, זה אונס על גבי אונס, נכון. על גבי אונס. כל אחת ואחת ממי שראינו עד עכשיו בעונה הראשונה ובעונה השנייה, אונס.
נכון. אבל גם הגברים נמצאים בסיטואציה שבה זה, אין להם שום הנאה מיחסי מין, אין להם שום אפשרות לפורקן כן. מיני. כמובן שהם... בתוך סכמת הקורבנות, הם הקורבנות הכי פחות מסכנים, נגדיר את זה ככה, אבל כן אפשר להבחין שהמיניות ככלל היא מוקצה שם. וזו שאלה מעניינת עד כמה יש איזושהי תדמית בגלעד של אימהות כמשהו שהוא נטול מיניות לחלוטין, כבתולי כמעט, האמא היא הבתולה, ויש את זו שיולדת את הילד. יש את
הפיצול הזה.
פיצול מוחלט.
יוצרים פיצול.
כלומר, אם אנחנו מסתכלים על תסביך קדושה קדשה קלאסי בחברה שלנו, אז יש את האמא של הילדים שלך, שאתה עושה את הסקס רק בשביל להביא ילדים, אבל היא כן מביאה את הילדים בסוף, והיא כן עשית את הסקס, אבל יש את, את הזונה לכאורה, שאיתה אתה מקיים יחסי מין בשביל, בשביל הכיף, וכאן זה אפילו צעד אחד קדימה.
כן, אני חושבת שהיום אנחנו עדות לכן איזושהי הצטלבות כלשהי בין, היא רק למראית עין, אבל הצטלבות כלשהי בין המדונה לזונה, ואפשר לראות את זה למשל בקטגוריה שנקראת מילף, זאת אומרת שהיום גם אמהות אמורות להיראות אטרקטיביות מיניות ולהיחשב כמושא קביל למיניות, אבל זה רק למראית עין.
יש בו איזשהו היבט של סטייה, כאילו אני אומר...
זה קטגוריה בפורנו.
כן, בדיוק, זה מילף, זה משהו, יש בי משהו קצת סוטה שאוהב אותן אמהות.
כן. וגם אני חושבת שזה רק למראית עין, משום שזה עדיין בסופו של דבר למען העין, נקרא לזה פה העין הגברית, הפיצול עדיין מתרחש שאמא כמעט ולא מתייחסים אליה כסובייקטית מינית, זאת אומרת שיש לה את הרצונות, הפנטזיות, הצרכים שלה, אלא זה עדיין מיועד למען, בשירות למען העין שיושבת ומתענגת מבחוץ, ואני חושבת שבמובן הזה כן עדיין משתמר הפיצול שאמהות לא לגמרי נתפסות, עוד פעם, ברור שבפועל הן עשויות ועוד איך לחוות את המיניות שלהן ולפנטז ולרצות ולחשוק והכל, אבל בתפיסה החברתית הן לא סובייקטיות מיניות. זה נגוע, זה מתונף אם את גם וגם.
גם את נחשבת סחורה סוג ב' בשוק הפנויים פנויות אם את אימא. את כאילו באה עם בגאג'. יש משהו נורא קאונטר אינטואיטיבי בזה שאנחנו מצד אחד תופסים את האימהות כשיא המימוש הנשי, ומצד שני אימהות הן סוג ב', במובן שהן נשים בקרב גברים הן נחשבות נשים פחות נחשקות.
יש הרבה מאוד מסרים סותרים שאנחנו כל הזמן צריכות לרוץ בין הטיפות ביניהם, באופן שהם, אפילו הייתי אומרת, זה די מפתיע שלא הרבה יותר מאיתנו משתגעות, באמת. זה ממש די פלא הדבר הזה שאנחנו מחזיקות מעמד בתוך ה... אני חושבת שאחד המסרים הסותרים נוסף, המאוד בוטים בנוסף לדבר שאת מצביעה עליו, הוא שעד שאנחנו הופכות להיות אימהות, אומרים לנו, אין דבר יותר חשוב בחיים עבורך כאישה, זו משמעות הקיום שלך, זה הייעוד שלך, אין שום דבר אחר. וכשאישה הופכת להיות אימא, ונניח והיא תרצה להיות רק אימא, וזה באמת במרכאות כפולות, כי בעיניי זה פשוט באמת עולם מומלוא להיות אימא, אם היא תרצה להיות רק אימא, המסר שהיא תקבל מהסביבה זה למה את מבטרת על עצמך. את צריכה להיות יותר מזה. אבל שנייה לפני זה אמרו לך, אין משהו יותר. אין משהו יותר, ואז נשים מוצאות את עצמן באמת מתרוצצות בתוך הסווח הזה של המסרים הסותרים, תהי מינית, אל תהי מינית, זה אפילו די בנאלי להגיד את כל המסרים הסותרים האלה, ובאמת אפשר להשתגע, באמת אפשר להשתגע.
עוד משהו שנורא מעניין אותי ועניין אותי בפרק הראשון, זה שלמרות שכבר מתחילות כל מיני תקנות ומתחילים לצאת חוקים שמחייבים נשים, נגיד, להחתים את בן הזוג על מרשם לגלולות, שזה גם איזושהי אמירה נגד על הורות. כלומר, אין לך בכלל אופציה לבחור. אם את פוריה, אין לך אופציה לבחור. אני לא רוצה להיות אימא, אפילו לא רק לא להיות אימא בכלל, אלא לא להיות אימא לכמה ילדים שאני אוכל לשאת. אז עדיין ג'ון מדברת על זה שהיא אולי רוצה עוד ילד ושוקלת להפסיק את הגלולות. וזה נורא מעניין אותי בהקשר של באמת הורות במצבי דחק.
אני חושבת שהן פשוט מושמות על כתפיהם של ילדות וילדים. מושמים הפחדים שלנו, הפנטזיות, המשאלות המאוד מאוד עמוקות שלנו. אני אומרת, את מדברת על מצבי דחק, אז אני, מה שאמרתי מקודם, יכול להיות שבדיוק במצבים שבהם המוות מרחף ממעל או נדמה כמרחף, זה יכול להיות בקונקרטי ויכול להיות בסמלי. זה בדיוק המענה שלי לפחד המוות, וזה לא, יש שם תקווה מאוד גדולה שאולי זה מה שיאפשר חיים, אולי זה מה שאפשר לראות גם אנשים הרבה פעמים על סף פרידה. שזה בדיוק הרגע שבו מחליטים ללדת ילד או ילדה נוספים. אני חושבת שזה איזה משאלה, שיש שם איזה גלגל הצלה, שמשהו ידביק את הקרעים ברקמה המאוד עדינה הזאת, שאולי החלו להיפרם, וילד יבוא ויתפור את זה מחדש, או ילדה. אני מתייחסת לזה בהמון, אני חושבת שהמילה חמלה היא אפילו פטרונית. אני מתייחסת לזה, ההגיונות הרגשיים של המשאלות האלה מאוד מאוד ברורים לי, מאוד מאוד ברורים לי, ואני מנסה להקשיב מה עומד מאחוריהם. זה לא מתייחסת לזה לא כאנשים טיפשים, ולא כאנשים שלא בהכרח חושבים, אלא יש שם הגיונות רגשיים שאולי שונים, והם הרבה פעמים ההגיונות הרגשיים האלה מהדהדים את מה שממילא הספיגו בנו מגיל אפס. רק מביאים את זה לידי ביטוי במצבים דחוקים יותר, אבל על זה גדלנו.
נכון. טוב, תודה לך.
תודה לך מאוד.
תודה על השיחה המרתקת.
תודה גם, אני מצפה לראות את הפרקים, באימה אני מצפה לראות את הפרקים הבאים.
סיפורה של שפחה משודרת בכל יום חמישי בהוט HBO, וגם אפשר לראות אותה ב-VOD. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, וננתח עוד פרק של הסדרה המופתית הזאת.